Weekly Sync.
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 שלום, אנחנו Weekly Sync, כמו בכל יום ראשון, ב-9 לייב בספייס וימי שני, מתישהו, בכל יישומוני העסקתיים וגם באפליקציות הפודקאסטים. שלום, נבות וולק, מה העניינים?
ברוך השם, חיים בצניות, מה איתך תור צוק?
פחות ממה שקיוויתי, יותר ממה שציפיתי. אנחנו נדבר היום עם עידו שטסל, מייסד ומנכ"ל של חברת סטואיק, שפיתחה מערכת מבוססת נתונים לניהול קמפיינים פוליטיים. נשאל אותו מה התוכניות שלו ליום שלישי, מה אנחנו יכולים לצפות, ואיך הטכנולוגיה בעצם שינתה את איך שפוליטיקאים בארץ ובעולם עושים היום קמפיינים.
זה לא שיחה על פוליטיקה, חשוב להדגיש, כי זה engagement לפוליטיקה הוא מאוד גרוע בפיד שלנו. זה לא שיחה על פוליטיקה, שיחה על טכנולוגיה ועל דאטה ועל השימוש שלה בקמפיינים. אנחנו לא נדבר על כן ביבי לא ביבי,
לא נאכל את הראש, למרות שכן אולי נציין את אדר מוכתר ותופעות חביבות עלינו.
אדר מוכתר זה חזק בטוויטר.
תוכנית ההצעה אינטליגנייט היא נותנת החסות שלנו. הרשמה למחזור 6 של אינטליגנייט נפתחה. החברות שהיו בתוכנית בארץ גייסו עד היום קרוב ל-600 מיליון דולר, 18 מהם עשו POC עם אינטל. אינטליגנייט היא תוכנית ההצעה ייחודית פורצת דרך של אינטל עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים. בתוכנית נתפרות תוכניות ייחודיות עבור כל סטארט-אפ עם דגש על התאמת מוצר שוק. בשונה מתוכניות דומות אחרות, אינטל אינה דורשת מניות בחברות המשתתפות או תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות כגון בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי, ייכנסו ל-intelignite.com והגישו מועמדות.
יאללה, קדימה.
נתחיל, איך לא, עם השבוע באילון, אפשר להגיד הרגע באילון, יכול להיות שדברים השתנו מאז שפתחנו את הספייס ועד עכשיו. אילון מאסק הוא מעטה הבעלים של טוויטר, זו אחת מסקאות הטק הגדולות בהיסטוריה, 44 מיליארד דולר עלה לו התענוג, ואנחנו בתוך אירוע מתגלגל, אם אפשר לחזות, הכיף עוד לפנינו.
לגמרי.
יכול להיות שהוא יתפתח גם במהלך, אנחנו עדיין בסוף השבוע של האמריקאים, יכול להיות שדברים יתפתחו גם אז, קרו גם דברים בשבת. זה התחיל מזה שהוא נכנס למשרדים, אוחז בכיור.
כן, let it sink in, זה מה שהוא כתב. כמובן שהוא עשה את זה בשעה 4:20 אחרי הצהריים, לא סתם.
זה מספר שמסמל וויד או...
או משהו בעולם הזה.
משהו שמאוד קשור תרבות אינטרנט של אילון. הביו שלו בטוויטר מעכשיו הוא צ'יף טוויט, המיקום שלו הוא טוויטר הדקוורטרס, הוא צייץ. הציפור משוחררת.
מאז הוא צייץ עוד הרבה מאוד דברים אחרים, והגיב להמון ציוצים, ובעצם חזר לחיות בטוויטר, סוג של...
וקורה משהו מוזר, תחשוב על מה זה להיות עובד או עובדת אינטל, שבעצם חיים עכשיו באיזה כאוס גדול, ובהרבה אי ודאות, ובינתיים גם הבעלים החדש של החברה מצייץ כל מיני ציוצים משונים. היה אמור להיות לעובדי החברה אולנס, כינוס כזה של כל החברה, זה בוטל, יכול להיות שבגלל שלא ברור מי אחראי עכשיו לכנס את כל החברה, כי הצמרת הניהולית כולה, מהמנכ״ל פראג אגרוואל, וכל הסיניור סטאף שלו, פוטרו.
לא בטעות, אילון יודע שבראשון בנובמבר מגיע להם עוד גרנד של מניות ובונוסים, והוא רוצה למנוע את זה, הוא רוצה לחסוך כסף לחברה. דבר ראשון, לחסוך כסף לחברה זה הרבה מאוד כסף שמגיע למנהלים האלה, אז הוא אומר להם, לכו הבית, לא צריך אתכם יותר, אני פה עכשיו אחרי.
ואומרים שהוא גם מנסה למצוא סיבות לבטל להם את מצנח הזהב. לכל אחד מהאנשים הבכירים האלה יש איזשהו סעיף בתוך חוזה העסקה שלהם, שאם הם מפוטרים הם מקבלים סכומים אדירים, אנחנו מדברים על משהו כמו בין 20 ל-60 מיליון דולר לכל אחד מהם, והוא מנסה בעצם לחפש איזשהו תירוץ שיבטל את הסעיף הזה וגם יחסוך כסף.
זה רעיון לא רע מבחינתו, אבל לפי דעתי הסיכוי שהוא יעשה את זה הוא די נמוך. ההסכמי העבודה האלה, כלומר, כמה שזה נשמע מגוחך, אבל בית המשפט כנראה לטובת העובד במקרה הזה, למרות שהעובד הוא לא עובד מסכן שמקבל 42 מיליון דולר, אבל עדיין אני לא רואה איך הוא יוצא מזה.
תשמע, וצריך להגיד מילה על המנכ״ל פראג אגרוואל, שאני חושבת שהוא הופך להיות דגם ודוגמה, כמו שאומרים, לכל תרבות הקורפורט. הבן אדם ישב בטוויטר במשך שנה, לא עשה כמעט כלום חוץ מלתקשר לעובדים, תכף נראה מה קורה, וילך הביתה עם 42 מיליון דולר. צריך להגיד, עם הרבה מאוד סבל נפשי, אני בטוחה שהוא ישמח למחוק את השנה הזאת מחייו, אבל באמת הייתה לו שנה מפוארת של rest and rest.
כן, ילד הפוסטר של עולם הקורפורט האמריקאי, מה אני אגיד לך?
פרג, הוא יהיה בסדר, אני מניחה. צריך להגיד שלתוך הכאוס הזה נוספה עוד חגיגה בדמות שני חבר'ה שהגיעו לפתח משרדי טוויטר, מחופשים לעובדים שפוטרו, והם הצליחו באמת להטריל ולעבוד על כתבת של CNBC, שדיווחה עליהם כחלק מצוות דאטה סיינס שהרגע פוטר, הם ממש הגיעו מחופשים עם תגי שם, עם אוחזים
בכאלה. הם היו נראים כמו עובדי טוויטר, אילון אפילו צחק מהבדיחה הזאת, והיה נורא מבסוט על ההטרלה.
אילון ריטוויט את הדבר הזה.
כן, כן, אמר איזה צחוקים וכאלה.
ומה שקורה עכשיו זה שמהנדסים ומהנדסות עדיין מועסקים בחברה, התבקשו להדפיס את הקוד שהם כתבו ולהכין אותו לריוויו של אילון או של הצוות שלו. הם התבקשו ממש להדפיס קוד מה-30 יום האחרונים. אם לא כתבת קוד ב-30 יום האחרונים, אז אתה יכול להדפיס את מה שעשית ב-60 יום האחרונים. צריך אשכרה להכין את הדפים מודפסים ולהתכונן לריוויו שיכול להיות או מהתדפיסים או על המחשב. אלה ההוראות שנמסרו בסלאק.
כן, שזה מאוד מוזר, אני לא, כאילו בוא נראה מה התוכנית לגבי זה. אני חושב שהשאלות המעיינות הם מה יהיה עם טוויטר, נכון? כלומר, מה עכשיו?
אז מה עכשיו?
אני חושב שהדבר הראשון שעליו אילון רץ ועליו הוא דיבר זה חופש הדיבור ושהרשת תהיה פתוחה, ואחד הציוצים הראשונים שלו היה שחופש הדיבור זה לא כזה דבר טוב, עכשיו יהיה איזושהי ועדה שתחליט מה אומרים, מה נכנס ומה לא נכנס. חופש הדיבור בסופו של דבר פוגע בתוכן של הרשת ופוגע במפרסמים. אם אפשר להגיד הכל, אז בדרך כלל השיח הולך
לכיוון. אז אומרים דברים נוראים.
כן, אז אומרים דברים נוראים, ואז מפרסמים ברוכים, אין כרגע שום רצון לאילון להבריח מפרסמים מהרשת, וגם דרך אגב, גם חופש הדיבור הוא מאוד שונה ממדינה למדינה בעולם. מה שאפשר להגיד בארצות הברית, אי אפשר להגיד בישראל, נגיד. אז זה לא שזה אחד תופס לכל, יש כמו הבדלים מבינות, אז בגלל זה הוא צריך קצת להחמיר יותר מאשר לאפשר.
וכרגע התוכנית שלו היא לכנס איזושהי ועדה שתהיה מורכבת מנציגים של זרמים שונים, דעות שונות, והם יכתיבו את כללי ה-free speech בפלטפורמה.
כן, והוא ייתן, ואחת השאלות הגדולות, דרך אגב, זה אם הוא ירשה לדונלד טראמפ לחזור לטוויטר או לא לחזור לטוויטר. הימור שלי כרגע זה שהוא לא ייתן לדונלד טראמפ לחזור לטוויטר, מהסיבה הפשוטה, הוא נרקסיסט, הוא רוצה את כל האורז רקורים עליו, אני לא חושב שהוא מוכן נפשית שכרגע ייכנס עוד מישהו לפלטפורמה, שיגנוב לו את הטנדר, וזאת היא דעתי.
אך צריך לומר שיש מספיק תרלו לכולם, אפשר לעשות, אפשר להחזיר את טראמפ, ואני בטוחה שזה לא יוריד לו מעניין הלייקים. דיברנו על מפרסמים, אבל צריך להגיד שבעצם אילון הצהיר עוד לפני הרכישה, שהכוונה שלו זה להעביר את עיקר ההכנסות של טוויטר להכנסות ממשתמשים. הוא רוצה להוריד את התלות של טוויטר במפרסמים, ולהגביר את החלק בעוגה שנכנס מתשלום של היוזרים עצמם.
נכון, אז הימור שלי פה זה שהוא ימשיך את הפרסום כמו שהוא עובד כרגע, כי זה כן מכניס כסף, לא רווחי אבל מכניס כסף. אני חושב שהמקום היחידי שטוויטר יכולה לעשות בו כסף משמעותי, זה לקחת דמי מנוי מהסופר יוזר. אז אפילו בישראל יש משתמשים שאול אמסטרדמסקי ועמית סגל ועוד כל מיני שמוכרים ספרים ומוכרים תוכן דרך טוויטר, ובגלל זה הם לא צריכים לפרסם במקומות אחרים, וזה נותן להם קשר מאוד טוב עם הקהל שלהם בשביל למכור סחורה, ספרים או הרצאות או לא יודע מה. ולאנשים האלה הפלטפורמה שווה כסף, כולל אילון עצמו. הסיבה שטסלה לא מפרסמת בפרסומות זה בגלל שיש להם את אילון בטוויטר.
זה הרבה יותר טוב מכל פרסומת
בגוגל או בפייסבוק, והדבר הזה,
או בטוויטר עצמה.
והדבר הזה שווה כסף, ואני חושב שאם טוויטר יגבו $10, $50 מהסופר יוזר הזה לחודש, זה מודל הכנסה ולידי שטוב לכל הצדדים, גם לחברה האלה, לסופר יוזר, זה מודל משתלם, וגם לחברה.
אני לא רואה את זה קורה בדיוק מאותם טיעונים נרקסיסטיים שנתת בהקשר של טראמפ, בגלל שמעסקו ראש הסופר יוזרס, אני לא חושבת שהוא הסתכל על עצמו כערוץ הכנסה, ואני כן חושבת שטוויטר ניסתה כל מיני ניסיונות גמלוניים ומטופשים לייצר מנויי פרימיום, שזה כרגע לא צלח, אבל אני חושבת שהם עוד לא ניסו ניסיונות טובים. וכשהוא ייכנס יכול להיות שהוא כן, שכן ייצרו שם איזה שהם טירים עבורנו, המשתמשים היותר פשוטים, לא אותם סופר יוזרס, ואני חושבת שיכול להיות ששם יהיה בסיס יותר רחב. אבל עוד מילה אחרונה על בעצם מודל שאליו הוא חותר, ועליו הוא דיבר שוב עוד מלפני הרכישה, וזה בעצם להפוך את טוויטר לוויצ'אט של המערב. הוא רוצה להפוך את טוויטר לדרכון שלנו, בעצם לסופר אפליקציה שאיתה אנחנו עושים הכל, שדרכה אנחנו משלמים, שהיא בעצם השער שלנו לכל החיים הדיגיטליים, זאת בעצם הפנטזיה שלו.
כן, הוא קורא לזה X-App, כי הוא הבעלים של הדומיין X.com, הוא אחד היחידים בעולם שיש לו דומיין של אות אחת, יש לו את זה כבר המון המון שנים, הוא מדבר על זה, עדיין אני חושב שלבנות את הדבר הזה, את הסופר-אפ, ייקח לו שנתיים שלוש, והוא חייב להכניס כסף היום, הוא לא יכול לחכות שנתיים שלוש, יש לו ריבית מטורפת על ההלוואות שהוא לקח לממן את העסקה הזאת, הוא חייב למצוא פתרונות לעכשיו, בעיה של עוד שנתיים שלוש זה בעיה אחרת לגמרי, אני חושב שאת צודקת, אני חושב שהוא חייב למצוא צעדים לפני האירוע הזה, לפני הסופר-אפ. אני יודע שהדבר הראשון שהוא עושה שכבר יצא, זה כנראה מפטר 75% מהעובדים של טוויטר.
שזה הוא כבר הצהיר, או הוא לא הצהיר באופן ישיר, אבל אלה השמועות.
כן, שזה פרקטיקה מאוד 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 מוזרה, שזה דלף, כי שאתה מציר בתקשורת, או מישהו מטעמך מציר בתקשורת שהולכים לפטר 75% מהאנשים, מה שקורה בפועל זה שבחברה נשארים ה-25% שאתה לא רוצה. כי מי שטוב והוא טלנט ויכול למצוא עבודה בחוץ, ברגע שזה מתפרסם, אומרים, אנחנו לא צריכים את הדבר הזה, והולכים...
נלך לחברה נורמלית.
נלך לחברה נורמלית, ומי שנשאר זה בעצם מישהו שאין לו ברירה. אז לא ברור למה הוא הדליף את זה או למה זה דלף.
למרות שיאמר לזכותו שהוא בועט בטוויטר כבר תקופה. זאת אומרת, מי שרצה מקום עבודה יציב, יכול להיות שעזב כבר לפני חודשיים.
וגם זה לא, וגם זה מתקשר לאותה פרקטיקה בעייתית, של אם אתה רוצה, לשמור את המהנדסים הטובים, אז תפרגן ותגיד דברים טובים על טוויטר, כדי שאנשים ירצו לעבוד שם ולהישאר שם, ולא להפחיד אותם שעוד דקה הולכים לפטר אותם. דרך אגב, זו פרקטיקה שגם עכשיו מאוד מאוד פופולרית בכל העולם של פיתורים, וה-by the book של פיתורים אומרים, אם אתה... מה שקורה הרי בדרך כלל זה שיש שעתה בשוק, החברה אומרת בוא נקפה גיוסים.
בהתחלה אומרים הכל בסדר.
כן, בהתחלה אומרים
הכל בסדר.
בהתחלה יוצא אימייל, אומרים הכל בסדר, ואז מקפים גיוסים, ואז מפטרים קצת, ואז מפטרים הרבה. הפרקטיקה הנכונה לפי כל המחקרים זה ברגע הראשון שאתה מרגיש שמשהו לא בסדר, אם אתה רוצה לפטר 75, פטר 80. לפטר קצת יותר ממה שאתה חושב שצריך, ואז אתה שומר, את שומרת רק את העובדים שאת באמת חושבת שיכולים לתרום לחברה ובאמת נחוצים, ואיתם את יכולה לבנות עסק יציב.
טוב, זה מסוג המחקרים שאולי הם מתייחסים לאיך זה עובד עם מספרים, אבל הם שוכחים שגם מי שצריך לעשות את הצעדים האלה הוא בן אדם, וגם מי שצריך לפטר כולם בני אדם שצריכים לפרנס, זה מחקר זה על הכיפק ומספרים זה על הכיפק, אבל זה פרקטיקה כמעט לא אנושית. נתקדם למנה העיקרית?
כן.
קדימה.
וויק ליסין.
אז אנחנו במנה העיקרית, ואיתנו עידו שטסל, יועץ פוליטי ומומחה לניתוח מידע אלקטורלי. מה העניינים?
טוב, תודה. מה שלומך? מה שלומך?
אז הבחירות בפתח, יום שלישי, יום חופש. מה התוכניות שלך ליום שלישי?
לי אין יום חופש בדרך כלל ביום בחירות. אני כנראה אבלה אותו באיזה משרד נידח בתל אביב.
אז מה בעצם אתה עושה?
אני אחראי על הבקרה של... מצב המפלגה במהלך היום הבחירות, ואיך היא ממצאת את הפוטנציאל מצביעים שלה.
רגע, מה התפקיד שלך?
אני יועץ פוליטי למעשה, אבל אני מתמחה בבחירות, אפיון בוחרים, והנאה שלהם לקלפי.
אז אתה עובד עם מפלגות, עם מועמדים, ואתה עוזר להם להגיע ולשכנע את המצביעים להצביע להם.
נכון, אבל זה יותר בקטע של להבין מי הקהל שלהם, מה עובד על הקהל שלהם, ואיך להתאים את המסר שלהם לקהל שלהם.
ועם מי אתה עובד?
אני מעדיף לא להיכנס לשמות, אבל בגדול אני עובד בעיקר בחול, גם בישראל אני עובד, אבל בעיקר בחול. יש ציר מאוקראינה ועד אדיס אבבה, נקרא לזה ככה.
אז איך בעצם אתה מגלה מה ציבור בוחרים מסוים רוצה לשמוע, מה עדיף, מה העמדות שלו?
אני משתמש במקורות מידע פתוחים, בעיקר כדי לאסוף...
רשתות חברתיות?
גם, לא רק, GIS, זה מערכת של מפות גיאוגרפיות, זה מאוד חשוב.
שאומרת מה? שמראה מה?
שמראה נניח איפה יש תחנות אוטובוס מצד אחד, אבל מצד שני גם רמות סוציו-אקונומיות, מראות הרבה דברים ברמת האזורים הסטטיסטיים. למעשה זה סוג של תרגום של מפקד האוכלוסין, ברמה מאוד מאוד מעובדת ורמת על.
זאת אומרת, באיפה הוא, באיזה עשירונים בכלכלה, בכל מקום, בכל מקום ילד?
נניח, כן. או איפה יש בתי ספר, ומה הציון של כל בית ספר.
וואלה, הבנתי. בתי כנסת גם כן אמרים שם? זה מידע חשוב?
לא. אוקיי. לא, כי כאילו יש בישראל חוסר פרופורציה מטורף בין כמות הדתיים לבין המשקל של בתי התפילה במרחב הציבורי. סתם לדוגמה, אני גר במרכז תל אביב, ובשכונה שלי, יותר נכון, ברחוב שלי יש 6 בתי כנסת.
באמת?
כן.
וואו, לא ידעתי שזה קיים פה בתל אביב.
איזה אספקטים טכנולוגיים בעצם משפיעים על קמפיינים של בחירות היום, אולי על יום הבחירות עצמו? איך זה מתממשק לעולמות שלנו?
אוקיי, אז קודם כל, באמת בנושא של הפצת המידע, זה כן משמעותי, המעורבות של הטכנולוגיה, במובן של, היא הרבה יותר זמינה, היום, תודה לכחלון, ש-SMS זה מאוד זול.
אז SMS'ים זה ממש כלי טכנולוגי, כולנו אגב יודעים.
כן, כי כולנו מקבלים את ה-SMS'ים בבחירות.
Soon to be WhatsApp, מה שנקרא.
כן.
איך זה באמת לא נכנס עדיין ל-WhatsApp?
כי זה עולה הרבה כסף, כרגע.
אז רק פונקציה של, רק פונקציה של עלות, לא פונקציה של, של טכנולוגיה.
כן, יש חוות, אנשים שמסמסים במזרח, זה אשכרה שירות שאפשר לקבל, אבל...
שולחים וואטסאפים.
כן, אנשים יושבים בבנגלדש, מסמסים את מה שאתה מבקש מהם, זורקים את הסים אחרי שהוא נשרף, ממשיכים הלאה.
מדהים.
ו-SMS'ים זה נעשה בצורה אוטומטית, שם אתה לא צריך מעורבות של אנשים?
כן, הדבר השני.
כן, מה הדבר השני?
זה דאטה, ולמעשה כאן נכנס גם שימוש ברשתות חברתיות ככלי הפצה, ששם למעשה משתמשים במודעות סוג של חכמות, בוא נגדיר ככה סוג של, כי רוב האנשים אוספים מידע טיפש או קונים מידע גנוב, ואז כאילו למעשה משתמשים במידע לא יעיל למטרות שלהם, ולכן כאילו זה לא באמת משנה את העובדה שהם מתייחסים לרשתות החברתיות כמו בילבורד, פשוט דיגיטלי.
הבנתי.
זאת אומרת שפשוט מראים לכולם את אותה מודעה, עובדים על נפח ולא עובדים על תרגות מדויק, שבעצם מתאפשר בזכות רשתות חברתיות
וטכנולוגיה. אבל כל הפוליטיקאים משתמשים בטכנולוגיה, נכון? כלומר, הם כולם מגיעים אליי בכלים טכנולוגיים, בדרך או הסושל או בדאטה שהם מגיעים אליי ב-SMS, נכון?
כן, אבל צריך להבדיל פה בין הפוליטיקאי שמסתכל על הרשתות החברתיות כפלטפורמת במה. כלומר, הוא רואה את עצמו כאילו, אוקיי, זה כמו אולפן חדשות מבחינתי. אני בא להתראיין ברשתות החברתיות. קח לדוגמה את ביבי, או בנימין נתניהו, שמתייחס לזה בצורה מוחלטת ככזה. מה הכוונה? הוא אשכרה במשך שנים היה כותב שאני רוצה להגיע לכם בצורה בלתי אמצעית, כי היו שואלים אותו שאלות קשות ברעיונות.
כן.
אז הוא מתייחס לזה כאילו הוא מתראיין בלי ששואלים אותו שאלות, אלא רק מספר מה הוא רוצה להגיד לעולם.
אבל יש כן דבר שקורה ברשתות חברתיות, וזה שגם כשהוא מצייץ או כותב משהו בפייסבוק, כולם יכולים להגיב
לעוזרים שלו?
להגיב, אבל בכל מקרה להגיב למסר הזה, זה לא מדיה מסורתית במובן הזה שזה עובר רק נכון. לכיוון אחד.
וגם נכון. גם לפי דעתי, אני מסתכל על ביבי, איך שהוא מתנהל ברשתות חברתיות בטיק טוק, אני חושב שהוא עושה עבודה סבבה, הוא הרבה פחות מעונב שם, הרבה יותר משוחרר, רואים אותו רץ בים, הוא נותן מסרים עם כזה כותרות גדולות, כי הוא יודע שגם הרבה אנשים רואים את זה במיוט. יש שם צוות שכן עושה עבודה בעיניי טובה.
לדעתי הם צוות שהם, הוא, כאילו גם ביבי עצמו הוא קמפיינר מאוד מוכשר ברמה היצירתית, הוא כאילו מאוד מאוד מבין איך להרוז מסר. אבל אם אנחנו מסתכלים רגע עכשיו על הרשתות עצמן, טיק טוק היא רשת שהיא אנטי פוליטיקאית. כלומר, אתה לא יכול להשתמש בטיק טוק לצרכים פוליטיים כמעט, אלא אם כן את הדמות כמו ביבי. במובן הזה גם, גם פוליטיקאים אחרים ניסו ולא הצליחו, יש חלק שמצליחים, אבל עדיין אתה לא מקבל מזה שום תועלת פוליטית. זה רק רוב הקהל שם הוא קהל צעיר, ומה שהוא לא צעיר, אז אתה לא יכול לאסוף עליו מידע כמעט בטיק טוק, אתה לא יכול לעבוד איתו, אתה לא יכול לפרסם בממומן בטיק טוק, אז אתה לא יכול לעשות טארגט.
למה אתה יכול לשלם כסף בטיק טוק?
לא לפוליטיקה.
אה, פוליטיקה אתה לא יכול.
אה, ממש בהגדרות אי אפשר. אבל יש לנו כמעט פוליטיקאית שצמחה מטיק טוק, אדר מוכתר, שבטח בלעדיו קשה לי לדמיין תופעה כזאת צומחת.
נכון, במובן הזה אני מסכים כאילו הדלת כניסה שלה להיות מועמדת או להיחשב כמועמדת, זה באמת הטיק טוק במובן של מה שאצלנו קוראים ברנד אווירנס, במובן של המוכרות. כן, כן. אבל הכוונה שלי זה, כאילו המוכרות הציבורית שלה באמת הייתה שם, אבל הקפיצה שלה לתודעה ובכלל הדבר הזה, זה דרך טוויטר לדעתי.
אז אתה בעצם אומר שהדר מוכתר היא לא הדר מוכתר? יש מאחורה משהו?
לא, יש הדר מוכתר. יש אובייקט כזה בעולם.
כן, יש מי שקראתי.
כן, אבל אני חושב ש... תראה, היא לא תופעה טבעית כשלעצמה. אני ראיתי מועמדים שהם הרבה יותר בעלי כישורים פוליטיים, ספציפיים בגיל שלה, ואני עבדתי גם עם מועמדים, בין אם זה בחירות מוניציפליות, ובין אם זה בחירות אחרות שהם צעירים מאוד, ואני אומר אמיתי, זה כאילו יש שם יד מכוונת, הבגרות הפוליטית שם, היא לא בגרות פוליטית, אתה רואה גם נפילות, גליצ'ים, נניח את הקטע עם הדירה, כאילו...
שהיא אמרה שאין לה דירה, אבל הסתבר שיש לה דירה.
כן, לא עניין של להסתבר שיש לה דירה, כאילו כל הקמפיין מבוסס על זה שלצעירים אין עתיד.
אבל דווקא בגלל זה, דרך אגב, לי נראה בתור מסתכל מהצד, שאין שם איזה יד מכוונת סופר אינטליגנטית, כי היא נופלת ונפלה נורא מהר, כלומר היא התחילה בבום די גדול, שהיא מעלה את הבעיות, ואז שהגיע שלב הפתרונות, היא לא הביאה שום פתרון.
איך קוראים לממשלה בראשות יאיר לפיד?
ממשלת השינוי.
מה רוצים עכשיו לשנות את זה לממשלת התקווה? אוקיי?
אוקיי.
עכשיו תחשב רגע את הלבל שבו מערכת המסרים בישראל עובדת. לא בקטע כזה קונספירטיבי כמו שזה נשמע, כי במדינות אחרות זה יותר קשה, אבל פה... כשאתה מסתכל על זה, מה שלדעתי עומד מאחורי מהלך כמו אדר מוכתר, והוא לא היחיד, יש עוד הרבה כמוהו במהלך הזה, בגלל זה אני יכול להגיד את זה ביחסית ביטחון, זה שהיא משחקת על המקום של תקווה מול לא תקווה. על התקווה מול מה שקיים, לעומת מה שלא קיים. פתאום יש שינוי פוליטי משמעותי במדינת ישראל, ופתאום אנחנו מקבלים מישהי שמדברת על זה שאין תקווה, זה נשמע מאוד מוזר. גם התזמון שבו זה יצא, מאוד מוזר.
אז איך דעת משפר את המערכת הפוליטית? או, את הבחירה.
לקמפיין הפוליטי בישראל יש מעמד משפטי אחר מכל שאר, מכל שאר הגופים. א', הוא מקבל את ספר הבוחרים, את פנקס הבוחרים, כלומר את הפול המלא של כל קהל הלקוחות שלו.
כן.
ומותר לו לקנות מידע. שזה, כאילו...
שזה אם אני היום עסק קטן שרוצה להפיץ את המסר שלי ואני לא פוליטיקאית, אסור לי לקנות?
אני לא סגור על זה, אבל אני יודע שלפוליטיקאים בטוח יש אפשרות לקנות מידע דמוגרפי שלהם אסור, כלומר.
כן.
אז מראש החוק הוא חוק שהוא לטובת פוליטיקאים.
אני תמיד אומר שכאילו זה אחד האבסורדים הכי גדולים שפוליטיקאים מחוקקים את החוקים לעצמם, אבל זה מה ש... לצד פנקס הבוחרים אפשר לאסוף הרבה מאוד מידעים. אפשר לקנות... טלפונים, אפשר גם לקנות הרבה מאוד דברים, אבל מספר הזהות בישראל אומר הרבה על עולים חדשים, לדוגמה. העובדה שאנחנו מדינה של שבטים, אז השם משפחה, הוא לא מצביע ולא מקשר ישר לעמדה פוליטית, אבל כן עושה לנו גרופ ביי.
כלומר, אם השם משפחה שלי הוא וולק, אז אפשר לנחש שאני אשכנזי.
כן, אבל אני חושב, אני כופר ב... בטענה של מזרחי אשכנזי זה החלוקה החשובה. אני חושב שיותר חשוב ערבי, לא ערבי, רוסי, לא רוסי.
וולק יכול להיות רוסי.
ואת זה אנחנו גם שמענו לפני כמה חודשים, ממפתח האלקטרו, שאמר לנו ששם המשפחה אומר הרבה על מי אתה הולך להצביע. אז אתה לוקח בעצם את כל
הדעת. אני לא חושב שזה נכון, אבל אני חוזר ואני אומר, אני לא חושב שזה נכון, זה מאפשר לי לייצר קבוצות, זה לא מאפשר לי להבין בכלל את ההצבעה.
שהקבוצות האלה אומרות מה? איך אתה מחלק אותן?
אוקיי. הקבוצות האלה אומרות כרגע, בשלב הזה, הן אומרות שהוא חבר בקבוצה. הוא לא אומרים לי כלום. זה מה שאני, סיבה שאני אומר את זה, כאילו, שהמשפחה לא אומר, הוא כאילו, בשלב הזה לא אומר הרבה.
אז מה אני עושה עם קבוצה? עכשיו יש לי קבוצה.
דוגה, יש לך הרבה קבוצות. זה מה שנקרא סגמנטציה. לחלק בסיס המידע על פי מאפיינים שהם לא נמצאים בבסיס המידע. אנחנו מייצרים קבוצות, ולמעשה דוגמים את ה... ספר בוחרים. הדגימה היא הרבה יותר עמוקה מדגימה של ספר, של סקר. ולמעשה...
מה זאת אומרת? מתקשרים לחברי הקבוצה ושואלים אותם מה?
שאלות.
למי תצביע?
גם, בין היתר. הם מודעים להכל. זה לא שעובדים עליהם. זה לא שהם, הם מודעים להכל.
אוקיי, קיבלת תשובות. מה עכשיו?
יש כזה דבר שנקרא machine learning.
כן, שמעתי על זה.
יופי. בכל אופן, יש לנו איזושהי טכניקה שפיתחנו בשבע שנים האחרונות, שזה מודל שיודע לתת בסבירות מסוימת את הנטייה שלך לשאלה שאנחנו שואלים. איך צריך לנתח בצורה יותר נכונה, ואיך אפשר להשתמש בטכנולוגיה כדי להגיע למיקוד נכון.
ואז אתה עושה את החיתוך שלך, ואז אתה יכול להגיד לו איזה מסר לתת לאיזה קהל?
ברמה מסוימת. אני אומר לו גם את הרמה, עד כמה אנחנו ודאים.
אבל מה זה אומר? אם אני עכשיו מתמודד בבחירות, ואתה אומר לי, תקשיב, נבוא, בוודאות של 70%, תגיד מדינה פלסטינאית. אני בתור פוליטיקאי צריך להבין מה זה אומר 70%.
זה לא 70%, זה לא, קודם כל, היתרון האמיתי פה, אותו נגע בריף לי בזה, אבל היתרון האמיתי של הטכנולוגיה ופוליטיקה זה המיקרו התנהלות. כלומר, הוא בכלל לא מתייחסים למסר הגדול. יש הרבה מאוד מסרים, הרבה מאוד קהלים, והרבה מאוד לבלים. בהרבה מאוד מובנים, המסר הגדול שאתה עכשיו ציינת הוא פחות מעניין, והוא פחות חשוב.
אז מה חשוב?
חשוב המפגש הבלתי אמצעי עם הבוחר הפוטנציאלי.
אז בעצם ככה אתה מנחה את המטה של אותו מועמד, כן. או מועמדת, איך לעבוד עם השטח שלהם.
בדיוק.
ובעצם מה נכון לעשות, איפה נכון לעשות חוג בית, איפה נכון
להעמיד דוכן.
להעמיד שלט.
למה הם שמים שלטי חוצות? למה הילד שקד שמה שלט ענק באיילון, עם קופי דרך אגב מבריק בעיניי?
מה היה קופי? אני לא יוצא מהמשרד בשבועות אלה.
אין ביבי בלי בית.
כי הגמילה קשה.
מה זאת אומרת?
כי ככה עושים? כי ככה?
כן.
כי זה מה שעושים בבחירות?
תראו.
וזה עובד? זה עובד על מישהו?
אנחנו נמצאים בתקופה שנראית כאילו היא ארוכה במובנים של עולם ההייטק הישראלי, אבל בעולם הפוליטי היא לא ארוכה בכלל. תקופה של קרוב בין 5-10 שנים האחרונות, באמת יש איזשהו טרנזישן בתפיסה, כאילו איזשהו, לא יודע אם כאילו מעבר, זה לא משנה, יש אימוץ של פרקטיקות חדשות בכל תחום הקמפיינים הפוליטיים. במובנים מאוד מאוד מסורתיים של המילה, הקמפיין הפוליטי בנוי על בילבורדס ואת שידורי תעמולה ברדיו ובטלוויזיה.
כן.
היום זה כבר לא ככה. עכשיו, כשאתה נכנס לתוך המרחב של הבילבורדס, זה כאילו נקודה מאוד מאוד כואבת, כי אחד, לקמפיין יש הרבה מאוד כסף שהוא לא גייס, סלש, הוא לא הוציא מהכיס שלו.
כן.
אז אין לו בעיה להוציא את זה על ספקים שלאו דווקא נותנים לו תוצרת ישירה. שתיים, שזה מאוד מאוד משמעותי, יש הרבה מאוד כמות פסיכית של פיות שאוכלים מהבילבורדים האלה על איילון.
כלומר, אנשים שמתפרנסים מזה שיש בילבורד על איילון.
כל חברות הפרסום באיילון עושות הרבה מאוד כסף על בחירות.
אחלה.
מפרגן להם, אין בעיה.
אבל המועמד זה לא עוזר כלום.
אין יכולות מדידה, אין יכולות הבנה של מה הדבר הזה קורה ואיך זה עוזר.
ברור, כי אין לך מושג אם אני הסתכלתי על השלט של הילד שקד, או שבאותו זמן בחרתי שיר ב...
חיטת את הבא.
כן, בדיוק. אין לך מושג, וזה לא רק לך, זה בעיית דאטה. אבל בוא נדבר שנייה על פרטיות.
בעצם מידע עלינו מסתובב, באופן חוקי מגיע לכל מיני ידיים, כולל הידיים שלך?
כן, חשוב רגע להגיד, יש כמה אלמנטים בדאטה שהם, שהם כאילו מחלקים את, את הסוגי בסיסי מידע, ואפשר לדעת הרבה מאוד על, על האם המידע הוא גנוב או לא. בישראל מסתובב הרבה מאוד מידע גנוב, לצד מידע חוקי. לצד מידע חוקי לחלוטין, שנאסף בצורה חוקית ומותר לו להימכר לפוליטיקאים.
ואם אתה משתמש במאגר מידע שהוא גנוב, שהוא מתגלגל בלי ש...
בלי קשר ללקוח.
יש עליך אחריות אם אתה בוחר או לא בוחר להשתמש בו. אבל אם אני פוליטיקאית, ואתה עכשיו ספק שלי, וכולם משתמשים במאגרים גנובים...
אז שהיא תלך,
או שהוא ילך. אחי, תגנוב אחי. מה?
אז אני אומר, היא או הוא, שילכו לעשות מה שהם רוצים. אני לא עושה את זה.
מה בעצם קורה ביום, ביום הבחירות עצמו? מה, איזה, אנחנו כולנו מכירים ואוהבים את תוכנות האלקטור למיניהן, איך הן משרתות את הקמפיין?
לא, קלירלי הקמפיין כולו, כל מטרתו היא להגיע ליום הבחירות. כלומר, דווקא במובן הזה הפוליטיקאי נמדד אך ורק ביום הבחירות, ולכן יום הבחירות הוא ליבת הקמפיין, וכל מה שעושים זה כדי להגיע במצב יותר טוב ליום הבחירות, ולכן משתמשים בכל האמצעים הטכנולוגיים כדי להכין את הארגון הפוליטי יותר נכון ליום הבחירות עצמו. בסופו של דבר, לפוליטיקאי יש פוטנציאל מסוים, הוא רוצה להגיע למקסימום שלו, ויותר, תמיד יותר, והאמצעים הטכנולוגיים עוזרים לו בעצם למקסם את הפוטנציאל הזה. כשאני אומר למקסם את הפוטנציאל הזה, אז כן, יש כאן את האלמנט של מיפוי בוחרים בחלק המקדים ליום הבחירות, ויש דה פקטו אותם רצת בוחרים, זה נקרא, בעגה המקצועי.
אבל עדיין ביום הבחירות, כמו נציגי כל המפלגות יושבים בקלפי עם האלקטור או אפליקציות דומות, ומסמנים בספר בוחרים.
כן, זה הבעיה, אחת הבעיות של בכלל האכיפה על הבחירות, שלא מתייחסים לטכנולוגיה כאמצעי תעמולה, למרות שזה כן.
ואסור להכניס את הדברים האלה לתוך השטח הסטרילי,
אני לא חושב שזה סבבה.
זה לא חוקי כנראה.
לא, כן, אני לא חושב שזה כאילו, השלב שבו השימוש כאילו נעשה אביוזינג מטורף, 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 מטורף בדאטה במהלך יום הבחירות, זה באמת בשלב הזה, שבו אתה מגיע לקלפי ומסמנים אותך. עכשיו, יש כל מיני שיטות לעשות את זה שהן לא דורשות את זה שיהיה פגיעה כל כך קשה.
איך למשל?
נניח לצורך העניין אפשר לעשות את זה באמצעים סטטיסטיים, ברמת הרחוב, לא ברמת...
אנחנו יודעים ש-X אחוזים בקלפי הזה הצביעו.
רק מהשנה יהיה את זה, אבל כאילו... השנה זה פעם ראשונה שמעבירים אחוזי הצבעה לפי קלפי, אבל אתה יודעת על כל המדינה, ואז יש כל מיני טכניקות לדגום את האחוז המקומי. וכשאת דוגמת את האחוז המקומי, זה ברמת סבירות כזאת או אחרת, אבל בינתיים אני הצלחתי די טוב בקטע הזה של לחזות, אז כאילו אני די סבבה עם הקטע הזה שלא צריך לאסוף ארדקור מהקלפי עצמה.
איך אתה רואה את העתיד של העולם הזה? איך יראו מערכות הבחירות הבאות, בתקווה שיהיה קצת זמן שהטכנולוגיה תתפתח, לאן העולם הזה הולך?
יהיה צריכים מתישהו לוותר על הרבה מאוד דברים בפרטיות, בקטע חוקי גם. לא בקטע, למסד את הוויתור על הפרטיות. למסד את הוויתור על הפרטיות.
זאת אומרת, כמו שבעצם השטח מתנהג עכשיו באופן שלא מכבד את הפרטיות, בין אם באופן של נורמות ובין אם באופן חוקי, ואתה אומר שאנחנו פשוט נלך לעולם שבו אנחנו נוותר על הפרטיות שלנו בקשרים פוליטיים?
כן, אני חושב שבאופן עקרוני יש הרבה מאוד דברים שהם כאילו, מתייחסים לקטנה כגדולה. וזה לא מאפשר לרשות לאכוף בצורה ריאלית את הדבר הזה, כי כאילו, גם אם אני עכשיו עושה סקרייפינג מהפייסבוק ועושה הצלבה של זה לתוך המאגר מידע שלי, זה גם אותו דבר כמו שעכשיו גנבתי את המידע של כללית.
מה עם הצבעה לא פיזית? מה עם הצבעה דרך אמצעים אלקטרונים, מהטלפונים, כמו שקורה בחלק מהמפלגות כבר?
אפשר, אבל כאילו, אני חושב
אבל שפשוט, לא כדאי.
לא, אני פשוט חושב שזה לא השלב הבא. אני חושב שכאילו, קודם כל, המדינה צריכה להיות יותר דיגיטלית ממה שהיא היום, כדי שזה בכלל יצליח. אסטוניה היא הרבה יותר מדיגיטלית מאיתנו בפער משמעותי, ועדיין עד בחירות שם היא פיזית.
יאללה, בואי נפתח ספס, נראה מה קורה.
היי, שלום, אני אראה, השאלה שלי זה לגבי השימוש בטכנולוגיה ביום הבחירות, הדבר שעכשיו דובר עליו, כמשהו שלילי. אני מבין שהשימוש העיקרי ביום הבחירות זה מפלגות עוקבות אחרי מי שהגיע לקלפי, ומי שלא הגיע לקלפי, שולחים אליו מישהו או טלפון, לך להצביע, מבין האנשים שרשומים כתומכי המפלגה. אז זה נראה לי כמו הדבר שהוא הכי קריטי להצלחה של מפלגה, יותר מאשר שלטי פרסומת באיילון וכאלה דברים, בסופו של דבר. השאלה שלי היא, למה זה דבר שלילי בעצם? הרי אנחנו רוצים לעודד השתתפות, אז מה רע שמפלגה תרשום יגיע לקלפי, ומי שלא הגיע, תגיד לו, בוא, אתה תומך שלנו, לך להצביע.
זה לא שלילית, זה פשוט נגד החוק הרגע.
מותר להם לרשום מי הגיע לקלפי כקונספט. אסור להם לקחת את הספר קלפי שיש בתוך ועדת הבחירות, ועדת הקלפי, סליחה, שרושמת ומסמנת אצלה. אם עכשיו יש להם פעיל מאוד מאוד חזק שעומד מחוץ לקלפי ומספר לכולם, אחלה, אבל יש הבדל בין זה לבין מישהו שהוא כאילו אשכרה ממש את הזכות להצביע, כי אני יכול להגיע לקלפי סתם כדי לשבת בכיף.
יאללה.
מה שקורה היום זה שהמשקיפים מטעם המפלגות רושמים מי הגיע, ואז מעבירים
את זה. אסור להם לעשות את זה.
אסור להם?
זה אסור להם לעשות.
ארז,
אתה... וברור לכולנו שזה
קורה.
כמו שאתה אומר, שזה מה שקורה.
כן. זה הדבר הכי, זה הדבר שלדעתי הכי משפיע על תוצאות הבחירות. זה באמת יכול להזיז מנדטים בסופו של דבר.
תודה רבה, עידו שטסל, מייסד ומנכ"ל של חברת סטואיק, שפיתחה מערכת מבוססת נתונים לניהול קמפיינים פוליטיים.
תודה רבה לתור ותודה רבה לנבות.
יש.
על הבמה.
ותודה רבה לנותנת חסות המפנקת שלנו, תוכנית ההצעה אינטליגנייט. הרשמה למחזור 6 של אינטליגנייט נפתחה. החברות שהיו בתוכנית בארץ גייסו עד היום קרוב ל-600 מיליון דולר. 18 מהם עשו POC עם אינטל. אינטליגנייט היא תוכנית ההצעה ייחודית, פורץ הדרך של אינטל עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים. בתוכנית נתפרות תוכניות ייחודיות עבור כל סטארט-אפ, עם דגש על התאמת מוצר שוק. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות כגון בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי, ייכנסו לאינטליגנייט.com ותגישו מעמדות. תודה לדורון רובינשטיין, בוס גדול, תודה לעורך הסאונד רועי מרקס, תודה רבה לך, נבות וולק.
תודה, תורצוק.
אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם, גם בשבוע הבא בספייס, וגם לאורך כל השבוע בטוויטר, אנחנו אוהבים ואנחנו לומדות מהפידבק, הדי-אם שלנו פתוח, גם לפידבק, גם לנותני ונותנות חסויות, וגם דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים.
כי גם נותנים את זה בפודקאסט, לא כולם יודעים. ערוך ומסודר.
ומפולט.
כן,
בלי התאמות.
כן.
אפשר, יש שיאמרו, 5 כוכבים.
בדיוק.
אז עד כאן, תודה על ההזנה, נתראה בשבוע הבא, ביום ראשון, ב-9 בבוקר, לייב בטוויטר ספייס, למי שאוהבת לשמוע איך מכינים את הנקניקיות, וביום שני עולה הגרסה הארוכה לכל יישומוני העסקתים, וגם לאפליקציות הפודקאסטים.
יאללה, ביי.
Weekly sync.